שיעור זה הוקלט, נערך ומוגש עליכם על ידי כל הלשון. האזנה נעימה.
עירובין פייבוב עמוד א', אומרת המשנה, המניח ביתו והלך לשבות בעיר אחרת. הסוגיה שלפנינו עוסקת באחד מדיירי החצר שלא ירב עם שאר בני החצר, אלא שמערב שבת הוא הלך לדור במקום אחר. הוא הלך לשעות בשבת במקום אחר שלא באותה חצר. האם הרשות של האדם אוסרת גם כאשר בשבת הוא נמצא במקום אחר? נלמד בזאת השם שנחלקו בכך תנאים. האם דירה בלא בעלים שמו דירו או לא ישמו דירו? אומרת המשנה, המניח ביתו והלך מערב שבת לשבות, לשעות בשבת בעיר אחרת שלא באותה חצר, אחד נוכרי ואחד ישראל, הרי זה אוסר דברי רבי מאיר. מסביר רש"י שרבי מאיר סובר שדירה בלא בעלים שמו דירו, ואם כן, אף על פי שאותו בן חצר לא נמצא כאן, נחשב הדבר כמו שהדיורים שלו נמצאים והוא אוסר. אם מדובר בישראל, צריך לערב איתו יחד. אם מדובר בגוי, צריך לזכור ממנו את רשותו. רבי יהודה חולק. רבי יהודה אומר אינו אוסר, מסביר רש"י כי רבי יהודה סובר שדירה בלא בעלים לא ישמו דירו. מכיוון שהוא לא דר כאן בחצר, הדיורים שלו, הרשות שלו אינה אוסרת על שאר בני החצר. רבי יוסי מחלק, נוכרי אוסר, ישראל אינו אוסר. אם מדובר בנוכרי שהוא דר בחצר ומערב שבת הוא הלך למקום אחר, הדיורים שלו אוסרים, ובני החצר אינם יכולים לערב יחד עד שיזכרו ממנו את רשותו בחצר. אבל אם מדובר ביהודי שהוא דר באותה חצר והוא לא ערב עם בני החצר והוא הלך למקום אחר מערב שבת, הרשות שלו אינה אוסרת. מה ההבדל בין יהודי לגוי? מסביר רבי יוסי שאין דרך ישראל לבוא בשבת. גוי שהלך מערב שבת למקום אחר, הוא עלול לחזור בשבת. ממילא אז הדיורים שלו לא הסתלקו מאותה חצר לגמרי. אבל יהודי שהלך לשבות בשבת במקום אחר, אין דרך ישראל לחזור בשבת. אם כן, הדיורים שלו הסתלקו מכאן לגמרי. רב שמעון אומר אפילו הניח ביתו והלך לשבות אצל ביתו באותה עיר אינו אוסר שכבר הסיע מליבו. רב שמעון גם הוא סובר בשיטת רב יהודה שאומר שדירה בלא בעלים לא ישמו דירו, אלא שרב יהודה מקל עוד יותר ואומר לא צריך ללכת לעיר אחרת כמו שהמשנה מתחילה, המניח ביתו והלך לשבות בעיר אחרת, שעל זה רב יהודה אמר שאינו אוסר. גם אם הוא הלך לשבות באותה עיר אצל ביתו, גם הדין הוא ש... נחשב הדבר כמו שהדיורים שלו הסתלקו מאותה חצר והוא לא אוסר על שאר בני החצר, גם אם הוא לא ירב איתם יחד. שכבר הסיע מליבו. אומר רש"י, הסיח דירת ביתו מליבו. אומרת הגמרא, אומר רב, הלא חקר רב שמעון. הלא חקר רב שמעון שאף על פי שהוא הלך לשבות אצל ביתו באותה עיר, הדין הוא שהדיורים שלו אינם אוסרים. אבל דווקא ביתו, אבל בנו לא. דווקא אם הוא הלך לשבות אצל ביתו, לא אצל בנו. מה ההבדל? דאמרי אינשה, משל שאנשים אומרים, נובח בוך כלבה, אם נובח בך כלב זכר עול, אתה יכול לפייס אותו ולהיכנס. אבל נובח בוך גוריוסה, אם נובחת בך גוריוסה כלבה פוק. אין לך סיכוי, תצא. עדיף שתצא. ממילא אומר רש"י, עובד איניש דדייר אצל חתנו, אבל אצל בנו אין אדם מסיח דעתו מביתו לדור אצל קלתו, שמא תתקוטט ויצא, שמא תתקוטט ואז הוא יצטרך לצאת. וממילא, לכן, כאשר אדם דר אצל ביתו, הדיורים שלו מסתדרים שם, והוא הסיע דעתו את הדיורים מאותה חצר שהוא יצא ממנה. אבל אצל בנו הוא לא מסיח דעתו מהבית שלו, כי מי יודע, אולי הוא יצטרך לחזור לשם. אומרת המשנה, בור שבין שתי חצרות, בור שבין שתי חצרות ואותם שתי חצרות לא ירבו ביניהם. הדין הוא שאין ממלאים מים אותו בור בשבת. למה? כי חציו שייך לחצר זו, חציו שייך לחצר זו, החצרות לא ירבו ביניהם. ממילא המים שבבור מעורבים ממים של שתי רשויות, ואסור לאף אחד משני החצרות למלות מים מאותו בור. אלא אם כן עשו לו מחיצה גבוהה 10 טפחים. אלא אם כן עשו מחיצה גבוהה 10 טפחים שאותה מחיצה מחלקת את הבור, ואז כל חצר יכולה לשאוב מים מהחצי שסמוך אליה, בין מלמטה, בין מתוך הוגנו. המחיצה יכולה להיות בין מלמעלה בבור, בין מתוך הוגנו. בין מלמטה, בין מתוך הוגנו. המחיצה יכולה להיות בין מלמטה בתחתית הבור, בין מתוך הוגנו בחלל הבור. אבל לא מלמעלה, מעל חלל הבור. חפשים את גמלי, לא אומר בית שמי, אומרים מלמטה. ובית הלל אומרים מלמעלה. בית שמי אומרים מלמטה בתחתית הבור, ובית הלל אומרים גם מלמעלה, אבל בתוך הוגנו של הבור, בתוך חלל הבור, לא מעל הבור. אומר רב יהודה, לא תהיה מחיצה גדולה מן הכותל שביניהם. מחיצה שתוך הבור לא תהיה עדיפה מהכותל שבין שתי החצרות. דהיינו, שגם הכותל, גם מחיצה שעוברת מעל הבור, גם היא בכוחה לחלק את הבור, שכל חצר תהיה מותרת לשאוב מהחצי הסמוך אליה. אומרת הגמרא, אומר אבונה, למטה למטה ממש, למעלה למעלה ממש, וזה וזה בבור. מה שבית שמאי אומרים, שהמחיצה שחולקת את הבור לשני החצרות צריכה להיות למטה. מה הכוונה למטה? למטה הכוונה למטה בבור, מעל פני המים, היא לא צריכה לגעת במים. ומה שבית הלל אומרים, שהמחיצה שחולקת את הבור לשני החצרות צריכה להיות למעלה. מה הכוונה למעלה? אפילו בגובה הבור, רחוקה מהמים. אבל זה וזה בבור, המחיצה צריכה להיות בתוך הבור, שלפי בית שמאי המחיצה צריכה להיות למטה סמוך למים, לפי בית הלל אפילו למעלה, אפילו גבוהה הרבה מהמים. כך סובר אבונה. ורב יהודה אומר, למטה למטה מן המים, למעלה למעלה מן המים. לפי רב יהודה, מה שבית שמאי אומרים למטה, למטה כוונה למטה, אומר רש"י, תחובה בקרקעית הבור. מה שבית הלל אומרים למעלה, מה הכוונה למעלה? למעלה מעל המים. אבל אם המחיצה גבוהה מהמים, היא לא מועילה. אומרת הגמרא, אומר לירא, בבר רב חונון לאביי עוד, אומר רב יהודה, למטה למטה מן המים. מה שרב יהודה אומר, שלפי בית שמאי מחיצה צריכה להיות למטה, תחובה בקרקעית הבור, בעומק הבור. מה ישנה למטה ממש דלוי דעריבי מיה? למה לפי בית שמאי, אם המחיצה נמצאת מעל המים, סמוך למים, המחיצה אינה מועילה לחלק את הבור לשני החצרות, משום שהמים שמתחת המחיצה מתערבים, נמצא שמעורב כאן מים של שתי חצרות. למטה מן המים נמי או עריבי מיה, גם כאשר הוא קובע את המחיצה למטה בקרקעית הבור, מעל המחיצה המים מתערבים. אומר לילו ישמיע לכו דומה רב יהודה, אומר רב ומטה בו משמי רב חיה, צריך שיראו ראשן של קנים למעלה מן המים טפח. צריך, מסביר רש"י, שהמחיצה תהיה תחובה בקרקעית הבור, והיא תהיה גבוהה כנגד כל גובה המים, והיא תצא מעל גובה המים טפח. דהיינו שתחלוק לגמרי את המים לשניים. התוספות בדיבור המסכים צורך חולקים על רש"י וסוברים שלא צריך שהמחיצה תגיע עד קרקעית הבור, מספיק שיהיה בגובה המחיצה 10 שטפח ממנה יוצא מחוץ למים, שמכיוון שיש בגובה המחיצה 10 זה מספיק עיקר לפי בית שמאי לחלוק את המים שבבור לשניים. ותו, קושיה נוספת, עוד אומר רב יהודה, למעלה למעלה מן המים, מה ישנה למעלה ממש דלא ידע ריבי מיה? מה שאומר רב יהודה בדת בית הלל, שלמעלה מה הכוונה? למעלה מעל גובה המים, אבל לא למעלה רחוק מהמים. מה ישנה למעלה ממש דלא ידע ריבי מיה? אם הוא יקבע את המחיצה למעלה גבוה מהמים, אז המים שמתחת המחיצה מתערבים יחד. למעלה מן המים נמיו, הריבי מיה, גם כאשר הוא קובע את המחיצה מעל המים, המים שמתחת המחיצה מתערבים יחד. אומרת הגמרא, אומר לילו ישמיע לך עוד אתוני רבי יעקב קרחינוי, צריך שישקע ראשי קנים במים טפח. אז נמצא אם כן, מכיוון שהוא משקע טפח מהמחיצה בתוך המים, זה מספיק בכדי לחלק את הבור לשניים. בכדי לחלק את מי הבור לשניים, כי טפח מתוך המחיצה שקוע בתוך מי הבור. אומרת הגמרא ואלה עוד אמר רב יהודה, קורה 4 מטרת בחורבה, בית שנחרבו מחיצותיו ונשאר קורה למעלה. אותה קורה אם יש בה ארבעה טפחים, הדין הוא שהיא מתירה, היא משמשת כמחיצה, כי אנחנו אומרים שהיא יורדת וסותמת. ורב נחמן אומר רבי ברב הוא קורה, ארבעה מטרת במים. קורה ברוחב ארבעה מטירה. אם קורה ברוחב ארבעה נמצאת על פני הבור, בור שבין שתי חצרות, שעל גביו הולכת קורה, שברוחבה ארבעה טפחים, היא חולקת את הבור לשניים. וכל חצר יכולה לשאוב מהחצי הסמוך אליה. או כאוזיל דולי, לאידוך גיסה, ומאיסי. מסביר רש"י שהקושיה היא רב יהודה, לפי רב יהודה שאומר שצריך שהמחיצה תיכנס לתוך המים. כאן שואלת הגמרא, אם הקורה עוברת על גבי הבור, אינה שקועה בתוך מי הבור, נמצא אם כן שכל חצר דולה מים מהצד שכנגד, מהצד שסמוך לחצר השנייה. אומרת הגמרא, קימלו לרבונון, דאין דלי מהלך יותר מארבעה טפחים. דלי לא הולך יותר מארבעה טפחים, נמצא אם כן שכל חצר שואבת רק מהצד שסמוך אליה. שואלת הגמרא, תחס קוירו מיה או ארי ומאיה, המקום שתחת הקורה, ששם אין עדיין ארבעה טפחים, אז שם המים מתערבים ונמצא שהוא שואב גם מהמים ששייכים לחצר השנייה, אלא משום דקלו שהקלו חכמים במים, כדי בוא אם אין רב תב למרב, מחיצה תלויה, מהו שתתיר בחורבה? מחיצה שלא מגיעה עד למטה. האם היא מתירה בחורבה? אמר לו, אין מחיצה תלויה מתרת אלא במים. קלו שהקלו חכמים במים. אותו דבר, קלו שהקלו חכמים במים, שקורה ארבעה, מחלקת את הבור לשניים, וכל חצר וחצר יכולה לשאוב מהצד שסמוך אליה. ממשיכה הגמרא ואומרת, למדנו במשנה, אומר רב יהודה, לא תהא מחיצה גדולה מהכותל שעובר ביניהם. דהיינו שיטת רב יהודה שלא צריך לחלק את הבור במחיצה, אלא הכותל.
כל הלשון.
הכותל שמפריד בין שתי החצרות ועובר על גבי הבור, הוא משמש כמחיצה בעומק הבור, והוא מפריד והוא מחלק את הבור, וכל חצר יכולה לשאוב מהחלק הסמוך אליה. אומרת הגמרא, אומר רבי בר בר חונה, אומר רבי יוחנן, רבי יהודה בשיטת רבי יויסי אומרו. רבי יהודה שאומר שהכותל שמפריד בין החצרות, שעובר מעל הבור, רואים אותו כמו שהוא יורד ונכנס לתוך הבור, וחולק את הבור לשניים, סובר כמו שיטת רבי יהודה. כמו שיטת רבי יויסי שמחיצה תלויה מועילה. בשיטס רבי יויסי אומרו דאומר מחיצה תלויה מטרת אפילו ביבשה דתנן, המשלשל דפנות מלמעלה למטה. אדם שעושה את הדפנות ומתחיל לעשות את הדפנות של הסוכה מלמעלה, סמוך לסכך ויורד כלפי מטה. בזמן שגבוהות מן הארץ ג' טפחים פסולה. אם המחיצה גבוהה מארץ שלושה טפחים, הדין הוא שהיא פסולה. למה? מסביר רש"י, אם גבוהות מהארץ שלושה טפחים פסולה, דגדאים בוקעים בה, אבל היא תלויה ופסולה. מכיוון שיש הפרש של שלושה טפחים בין הקרקע לבין תחילת המחיצה, אבל היא גדאים בו, מכיוון שגדאים בעלי חיים יכולים לבקוע שם, המחיצה אינה נחשבת למחיצה. ממטה למעלה, אם הוא מתחיל בעשיית המחיצה מלמטה ועולה כלפי מעלה, אם גבוהה יהיו טפחים כשרה, אם יש בגובה מחיצה 10 טפחים, מחיצה כשרה ועסוקה כשרה. רבי יויסי חולק, רבי יויסי או אומר כשם שמלמטה למעלה 10, כך מלמעלה למטה 10. דהיינו לפי שיטת רבי יויסי, מחיצה תלויה נחשבת למחיצה. אדם שהעמיד דפנות לסוכה, שיש בגובהם 10, אבל הן לא מגיעות עד הקרקע, יש הפרש של שלושה טפחים בינם לבין הקרקע, הדין הוא שמחיצה תלויה כשרה, והסוכה כשרה גם היא. אז הנה רואים שרב יהודה שאומר שהמחיצה שעוברת בין החצרות מועילה גם לחלוק את עומק הבור, סובר כמו רב יויסי שסובר שמחיצה תלויה נחשבת כמחיצה. דוחה גמרא ואומרת ולא היא. לא היא רב יהודה סובר לו כרב יויסי, ולא רב יויסי סובר לו כרב יהודה. רב יהודה לא היא סובר לו כרב יויסי, עד כאן לא כמה רב יהודה, אלא בעירובי חצרות דרבנן. עירובי חצרות דרבנן, המחיצה שמפרידה בין החצרות מועילה גם להתיר את עומק הבור. אבל סוכה דוירייסה לא, סוכה זה דוירייסה, בדוירייסה מחיצה תלויה אינה נחשבת למחיצה. ולא יהיה רבי יויסי סובר לו כרבי יהודה. עד כאן לא קומר רבי יויסי אלא בסוכה דאיסור עשהו, אבל שבת דאיסור סקילהו. כאן מדובר על רשויות, להעביר מחצר לחצר, להעביר מחצר לחצר זה לא איסור סקילה. אומר רשי, אבל שבת איסור סקילה, אף על גב דברשויות דרבנן לי כסקילה, כל דתיקון רבונון כאין דאוירייסה תיקון. אז גם דין דרבונון של שבת מוגדר כדאוירייסה, כאיסור סקילה. אומרת הגמרא, ואם תאמר אותו מעשה שנעשה בציפורי, על פי מי נעשה? אותו מעשה שנעשה בציפורי שהגמרא תביא מיד, שהתירו שם מחיצה תלויה, על פי מי נעשה? מסביר רשי שרבי יויסי היה ראש ציפורי. אז הנה אנחנו רואים שמחיצה תלויה מועילה גם בשבת. מה היה המעשה? אומרת הגמרא, דחוסי רב דימא, פעם אחת שכחו ולא הביאו ספר תורה מבעוד יום. פעם אחת שכחו ולא הביאו לבית הכנסת ספר תורה מבעוד יום, יום שישי. אז הנה מגיע שבת, צריכים ספר תורה, אין ספר תורה, הספר תורה נמצא בבית. מה עשו? פרסו סדין על גבי העמודים והביאו ספר תורה וקראו בו. פרסו סדינים על גבי העמודים, ועל ידי כך עשו מחיצה, ודרך אותה מחיצה הביאו את הספר תורה. אומרת הגמרא, פרסו לכתחילה מישורי, ואותו הכל מועדים שהם עושים אוהל הרי בשבת. אסור לעשות אוהל הרי בשבת, גם מחיצות הרי אסור לעשות בשבת, אלא מצאו סדינים פרוסים על העמודים והביאו ספר תורה וקראו בו. אז הנה אנחנו רואים שגם מחיצה תלויה מטרת. רשי, בדיבור המסחיל ולא הביאו ספר תורה, אומר, ואנוך סדינים מחיצה תלוי או אבוי. תוכה גמרא פה אומרת, שם זה לא היה רבי יויסי, מי זה כן היה? רבי שמואל ברבי יויסי. ממשיכה גמרא ואומרת, אומר רבי רבי יהודה ורב חנינה בן עקביה אומרו דובור אחד. רבי יהודה עוד אמרון, שהמחיצה שמפרידה בין החצרות, שעוברת על גבי הבור, בכוחה לחלק את הבור לשני החצרות. רב חנינה בן עקביה, מה רב חנינה בן עקביה? גזוסטרה שיש בה 400 על 400, בית שסמוך לים, סמוך לנהר, מהבית יוצאת גזוסטרה, והגזוסטרה נמצאת על פני המים. בגזוסטרה יש נקב, דרך הנקב משמשלים דלי בחבל ושואבים מים בשבת מהנהר, מהים, ומכניסים את ה... מים לתוך הבית. בדבר כזה יש איסור לשלשל דלי בשבת לים ולשאוב מים ולהכניס אותו לבית, יש בזה איסור של הוצאה מקרמליס והכנסה לרשות היחיד. מה כן צריך לעשות? צריך לעשות מחיצה כדי להתיר את השאיבה מהים לתוך הבית, ואז הוא משלשל את הדלי עם החבל בחלל שבין המחיצות, וכך מותר לו להביא את המים לתוך הבית, כי הוא נחשב ברשות היחיד מחמת המחיצות שביניהם הוא משלשל את החבל בדלי, את הדלי עם החבל. ומה היה שם? גזוסטרה שיש בה 400 על 400, חוקק בה דלד על דלד וממלא. גזוסטרה שיש בה 400 על 400 אומרה שיש בה בסך הכל חב דלד תפחים, כל המס שישה תפחים, 6 כפול 4 חב דלת. הוא חוקק 4 על 4, נשאר לו 10 תפחים בגזוסטרה. אותם 10 תפחים רואים כאילו הם נכפפים, כאילו הם בצורת מחיצה, ואז אנחנו רואים כמו שהמחיצה יורדת עד למטה, וגורמת לכך שכל אותו חלל שמהנקב עד התהום יהיה רשות היחיד, ודרך אותו חלל הוא ממלא מים ומכניס לתוך הבית. אז הנה אנחנו רואים שגם מחיצה תלויה גם היא מועילה, כמו רב יהודה אומר לי אבייה ודיל מלואי עד כאן לא כמו רב יהודה אוסום אלא דומר גוד אחיס מחיצוסה. המחיצה שעוברת על גבי הבור מורידים אותה למטה, אבל קוף וגוד לא. להגיד שרואים את הגזוסטרה כמו שהיא כפופה והיא נהפכת להיות מחיצה. ולאחר מכן רואים כמו שהמחיצה יורדת עד התהום, שני דברים אנחנו לא אומרים, גם לכפוף את הגזוסטרה וגם להוריד אותה עד התהום. ועד כאן לא כמר הבחנינה בן עקבי אוסום, אלא בימה של טבריה, הועיל ויש לה עוגנים, יש לה עוגנים, אומר רשי, עוגנים זה נקרא שפה גבוהה, שזה נחשב כמחיצות, והירות וקרפיפות מקיפות אותה, שמכיוון שכך יש מחיצות סביבותיה. מכיוון שיש מחיצות סביבותיה, הקל הוא חזל, שרואים את הגזוסטה כמו שהיא כפופה, וכמו שהיא יורדת עד למטה. אבל מקום כזה שפרוץ לגמרי, מחטאיסי שגם אפשר להקל. אבל בשאר מימות לא, בשאר מימות שאין מחיצות שמקיפות אותם. מחטאיסי שאפשר להקל, שאומרים כאן כמו שהגזוסטרה נכפפת וכמו שהיא יורדת עד למטה. ממשיכה הגמרא ואומרת, אומר אביי, ולדברי רב חנינא בן עקביה, לדברי רב חנינא בן עקביה, שאומרים קוף וגוד, הייתה סמוכה לכותל לפחות מג' טפחים, גזוסטרה שיוצאת מהכותל במרחק של פחות משלושה טפחים, בית שסמוך לים, סמוך לנהר, ויוצאת ממנו גזוסטרה, שהמרחק בין הגזוסטרה לבין הכותל פחות משלושה טפחים, צריך שיהיה אורכה דלת אמות. ורוחבה 11 ומשהו. אם למשל הבית נמצא ברוח מזרח, והגזוסטרה יוצאת לכיוון מערב, צריך שיהיה באורכה של הגזוסטרה כנגד הכותל, צריך שיהיה שם 4 אמות שהם 24 טפחים, שכאשר נחקוק 4 טפחים באמצע, עדיין יישאר 10 טפחים לרוח צפון ולרוח דרום, שהם ישמשו כמחיצה, כמחיצה בגובה 10 טפחים, אחרי שנכופף את הגזוסטרה, ורוחבה 11 ומשהו, רוחבה לצד מערב, צריך שיהיה בשיעור של 11 ומשהו טפחים, שאז אותה גזוסטרה לצד מערב תשמש כמחיצה לרוח המערבית אחרי שנקוף אותה, ועדיין יישאר עוד טפח ומשהו שמהם נעשה פוחויס מגימל לבית, ובמרכז יישאר מקום לחקוק שיעור של 4 טפחים לנקב, שמשם ימלאו מים מהנהר. הייתה זקופה, אם הגזוסטרה זקופה כנגד הכותל לרוח מערב, צריך שיהיה גובה 10 טפחים, כי זה שיעור מחיצה, ורוחבה וו טפחים ושני משוין. רוחבה וו טפחים כדי שישאר לכופף טפח אחד ומשהו לרוח דרום, וטפח אחד ומשהו לרוח צפון. הטפח ישמש כמחיצה, והמשהו כדי שיהיה לובוד. והמרחק שבין הגזוסטרה לבין הכותל ישמש כנקב שבו ניתן לשאוב מים. אומר אבונה ברידר אבי ישוע, הייתה עומדת בקרן זווית עם הכותל, עם הבית עומד בקרן זווית, דיינו לבית יש שני כתלים, לשם דוגמה לרוח מזרח ולרוח צפון, ובמקביל לאותה פינה, לאותה קרן זווית, יש גזוסטרה. צריך שיהיה גובה יו טפחים, שזה שיעור מחיצה, ורוחבה בטפחים ושני משוין. טפח אחד לצד דרום, טפח אחד לצד מערב. ואלו עוד אתני רב חנינא בן עקביה, יאמר גזוסטרה שיש בה 400 על 400, חוקק בה דלת על דלת וממלא. למה צריך כל כך הרבה? למה צריך דלת אמות על דלת אמות בזמן שכאן אנחנו אומרים שהכותל גם יכול לשמש כמחיצה, הכותל של הבית, איך היא משכחת לו דוידה כי עשיתה, שזה עשוי בצורה כזאת שלא סמוך לשום כותל, שאז צריך שיהיה 4 על 4 אמות, כדי שיהיה אפשר לחקוק באמצע 4 על 4 טפחים, ועוד יישאר 10 טפחים למחיצה לכל רוח.
השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.